צהריים טובים, אנחנו... כן, אפשר לכבות, אני חושב. מה אתם אומרים? בוא נחבר רגע ונראה איך נרגיש. טוב, צהריים טובים, אנחנו חוזרים אל שיעורנו בענייני מת ההלכה. אני מזכיר מה עשינו בחורף. בחורף בעצם נגענו בשני נושאים מרכזיים, כל אחד מהם העסיק אותנו כמה שבועות. הנושא הראשון היה, נקרא לזה הסמכות, כן, על מה נשענת ההלכה קראתי לזה. עסקנו קצת בסיני ובשמיים, וקצת במנהג ובמציאות, ודיברנו על זה קצת, כאילו לא קצת, הרבה. והנושא השני שעסקנו בו היה מה בינינו לבין הרפורמים והקונסרבטיבים, וגם שם זאת אומרת, זה לא היה שמעמיק ארוך ומגוון, ונסענו לפגוש וכולי, ואודי דיבר פה. היה פה באמת, אני חושב, חתיכה ראויה להתכבד. חזרתי לרגל חזור הזמן אל הדף שבו כתבתי את הנושאים שעניינו את האנשים, כן, השיעור הזה נולד מבקשת הקהל, ועלו נושאים מעניינים, אז בלקתי איזה עוד נושא מעניין. אחד הנושאים שעלו היה כאילו כמה נושאים, אחד מהם היה מקומו של המנהג, זה היה קשור לחומרה וקולה באיזשהו אופן, מישהו אמר את זה, מישהו אמר כן, וכאילו התחבר אצלי בתוך השורה לחומרות וקולות, אני לא בטוח שאני מבין למה.
כי מנהגים, זה לא מנהגים שמודים כמו נושאות סבונים בחנוכה, אלא מנהגים כמו שבע נקיים, או תפילת ערבית, או כיפה, אז זה מתקשר לחומרה.
כן, חומרה יכולה להיות לא מנהג, אלא יכולה להיות הלכה, ומנהג יכול... זאת אומרת, זה לא הכרחי שזה יושב אחד על השני, אבל עד רבה. ואז נזכרתי שעברתי פה שיעור על חומרות, אבל לא זכרתי מתי. על חומרות שעושים בעבר. כן, זה היה לפני שנה בדיוק. נכון?
כן,
הפתיחה שלנו. ליוצאת שלב שלה לפני שנה. אז שם דיברתי על חומרות, אמרתי משהו, וזה לא קשור למנהג. היום נדבר, כן, נפתח היום, לא נסיים היום קצת את נושא המנהגים, ואיכשהו הדף שלי, רציתי להדפיס רק את הדף הראשון, משום מה כנראה הקובץ הגיע לא טוב אל שני, והדפיסה יותר, זה גם לא נכנס כמו שזה נכנס אצלי, אז אני מצטער, לא התכוונתי. אז לא הכל להיום, בסדר? אז נדבר קצת על מנהג, והיום נעשה את הפתיחה לנושא המנהג דרך הסוגיה הקצרה, השורות הקצרות מתוך מסכת פסחים דף נון, באופן מפתיע או לא מפתיע, פרק שנקרא מקום שנהגו. כן, רב צדוק כבר כתב שכל דבר נשנה בשס בפרק הנכון, בפרק המיוחד שמתאים לו. אז היום נעסוק בפרק מקום שנהגו, נדבר טיפה על תוקף המנהג, וזה יעסיק אותנו. להעסיק אותנו כמה זמן. לפני שאנחנו קוראים טקסטים, מה אתם אומרים? מה זה מנהג? כאילו, איפה זה מגיע? למה זה מגיע? מה היחס שלנו על זה? מה הסמכות שלנו? לא יודע. משהו.
מנהג? טוב, זה מה שלימדתי חיילים שלי בנתיב.
קדימה, זאת האמת. זאת האמת לאמיתה. אני אזכיר גם אנחנו, כן.
אמרתי שמצוות התורה ומצוות הרבנן הן צורה של מלמעלה למטה. אבל יש איזשהו גור שמקבל החלטה.
רגע, שמילי, שלום. שמילי. כן.
גור שמקבל החלטה, והעם מקיים אותה. ומנהג זה מגיע מלמטה. כלומר, יש איזושהי... איזשהו מנהג שהעם הולך בו, והוא הופך להיות, מחייב.
קודם כל, אתה אומר, הערת פתיחה, מנהג זה דבר שצומח מלמטה, כן? זה לא דבר שמישהו אמר שצריך לעשות אותו, אלא זה דבר שקורה. למה? הוא קורה? הוא קורה. יכול להיות דינמה, הוא קורה. אוקיי.
היד הנעלמה.
היד הנעלמה. אוקיי, זה כבר תשובה. כן, מה עוד אתם רואים על מנהג?
שאלה, זה פעם ש... גם מחת יסוד על ההלכה שאנחנו נדברנו על קצת השבוע שהחכמים רואים שיש איזושהי סיטואציה של מקלעיין לתוכה שהם צריכים להענות אל העם, לתת תורה אל העם, אז הם מפרשים לתורה בצורה כזאת שההלכה תהיה בצורה כזאת. והמנהג זה פשוט צורה של חכמים לתת תורה אל העם, אבל בלי שום צידוק שהם צריכים למצוא בזה. פשוט על סמך.
על סמך?
זה מנהג, מנהג ישראל דין.
גזירה אבל.
כן, כלומר, הערה שלי הוא שמנהג צומח לא מהחכמים, אלא הוא צומח מהסיטואציה. כאילו, אנשים מתחילים איתו, אבל אתה מעיר פה הערה חשובה, שלמנהג לא תמיד יש עיגון בטקסט. הוא לא תמיד, יש לו מקור, נכון? היד הנעלמה הזאת לא תמיד יודעת הלכה, לפעמים היא מתבלבלת, לפעמים היא ממציאה, לפעמים היא סופגת את זה מתרבויות שכנות, אפרופו מנהגים שונים שקוראים לחנוכה. יש כאילו, לא הכל הוא...
זה נהפך לדין המבינה.
מתי זה נהפך לדין? אני אשאל לרגע, האם זה נהפך לדין?
אני מרגיש שאנחנו מתייחסים למנהג כהלכה, ובחוויה שאני...
זה בדיוק השאלה שאלתי כרגע.
כן, אז אני אומר כאילו תגובה לזה, זה יותר ריח. זה נותן איזה... ככה עשו אצל סבא, ככה עשו אצל סבא רבא. זה לא עובד באותה מושגי תוקף של זה ההלכה.
על איזה מנהג אתה מדבר?
החל ממנהגים שקשורים לחנוכה, שרובכות בקהילות שונות או במשפחות שונות.
לא כאילו?
אבל מה עם כל זה פולקלור? לא הולך עד כדי כך רחוק.
בוא נלך למנהג כאילו...
קטניות.
לא. הדלקת שמונה נרות בחנוכיה, מוסיף והולך. זה מנהג. נכון, זה לא?
לא, זה קצת שונה, כי שם הוא מופיע בגמרא, והגמרא אומרת מהדרין מן המהדרין, כאילו, זה כתוב.
כן, אבל כאילו זה שנהפך לפחות לאשכנזים, תוקף מחייב, כאילו, אי אפשר שלא להדליק ככה.
למה מי אמר שאי אפשר?
הוראות לחיילים, קבוע, תדליקו אחד, אם יש לכם זריז, איפה
שנראה. אוקיי. לא, זה דבר מעניינת, אבל היא דווקא קצת שונה ממה שאמרת, אבל כי היא לא צמחה מלמטה, זה נכתב בגמרא, ואנשים ימצאו את זה, כי כתוב מהדרין מן המהדרין, הם רצו להיות שם.
אבל זה כן, אבל זה מנהג, זה לא?
כן.
מצווה. בכללי הידור זה מנהג. להדר זה מנהג.
מי אמר?
אם אני בורח שנייה מהמוקשים ששמת בהתחלה שמוגשים לנו, אבל החל מקבלת שבת וקלה במנגינה ששרים אצלכם שלום עליכם. זה לא אותה תנועה שמייצר בחיים יהודיים, מייצרת ההלכה, אלא מייצרת משהו אחר. זה אזור אחר, זה אזור יותר רך, יותר נעים. זה אזור שעבר אצל סבא, זה אמירה אחרת, זה הגיע מסבא מאשר זה הגיע מאלוהים או הגיע מערב. זה הגיע מסבא.
לא, המנהגים שצמחים מלמטה, אם בשנה שום עושים שיובה, הם באמת צמחים מענה למה שההלכה לא יכולה, זאת אומרת, ההלכה נתנת את שבוע מערכת שירותית, ומנהגים עם מערכות של דבקות.
מנהגים הם לא תמיד, אבל לא, הם לא תמיד אמרו הלאומי, כאילו.
אני ברחתי לה, אדם.
הסבתא שלי, כאילו, המנהגים שלהם לא מנהגים נכבדים. הוא לניה, כאילו. ומי שהולכים...
יש מנהגים שהם סייגים,
כאילו, סמסת, סמיות מנהגים. גם סייגים חמוד. זה יותר עניין של, כאילו, לא יודע, אבל כאילו מי שאוכל מנהגים בקשרות, כן, שרויה, יש משפחות.
יכול להגיד,
זה משפחות אחרות יותר, זה
לא כאילו...
לא,
זה עניין של... מה הקטניות? נו, בואי, ידעתי שזה יגיע לפה. יוסי
המנהג,
הלכה. אנשים יצאו מצוליקים.
אין אמון?
לא, הוא בודק כמה זמן עבר.
קטניות זה לא משהו רך שסבתנו האשכנזים עשו.
אם מבשלים אותו, סתם. מה הסיפור של קטניות? בוא נדבר על זה רגע. מה הסיפור של קטניות? אתה יודעת מי אתה שואל? לא.
זה מופיע בגמרא כחומרה שלא התקבלה,
כמו
תרדי המוראים. ואז האשכנזים מתישהו באיזשהו שלב קיבלו אותה להלכה. ובהתאם לצמאים של תקופתם בימיהם.
טוב. לא, זה אחלה, אני כאילו אולי אעביר שיעור הקטניות, אני מתלבט אבל. אבל זה באמת דוגמה למנהג מהמקום החמור שלו, כאילו, השאלה ששאל פה אילון, זה דוגמה למנהג שהופך להלכה. כלומר, במובן מסוים, הוא כבר מקבל איזשהו תוקף שהוא כבר הלכה בפני עצמה. יש בגמרא ביחס לשבעה נקיים, הגמרא מספרת, כן, שבעה נקיים הרי זה, אמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו רואו טיפה אדם כחרדה לשבות אליה שבעה נקיים. ואז הגמרא מספרת שישים שני המוראים, אחד אומר לשני, איזה דין, ואז הוא אומר לו, כן, זה בנות ישראל החמירו על עצמם, אז הוא אומר לו, לא, לא, אנא אמינא איסורא, ואת אמרת, מנהגא. לא, לא, אני מדבר על איסורים פה, לא על מנהגים. כלומר, הוא יוצר ממש הבחנה בין השפה של ההיתר והאיסור לבין השפה של המנהג. אחר כך זה הופך להיות דין, נכון? זה כבר וריאציה מתקדמת יותר, אבל באמת, באמת, יש פער בין המנהג לבין האיסור, והשאלה, האם המנהג הוא מחייב, היא, אני חושב, השאלה המרתקת. תשמע, בתוך ספר שנקרא מנהג אשכנז הקדמון, שהוא ספר שעוסק במנהג אשכנז הקדמון, הוא ספר מאוד חשוב, בעיקר המבוא שלו לכל מי שמתעניין במנהגים בכלל, במנהגי אשכנז הקדומים בפרט, אני מאוד ממליץ לקרוא את המבוא שלו, בסדר? זה כמה עשרות עמודים, אבל לא צריך לקרוא את הכל, אבל ודאי את ה-40 עמודים הראשונים. הוא טוען טענה מאוד מעניינת. הוא טוען שהעולם היהודי באשכנז, עד שהגיע אליו לתלמוד הבבלי, היה לו קיום אחר. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו קשה לנו להבין ולדמיין עולם שלא מבוסס על הבבלי. בסוף, זה הסיפור. יש טקסט, כאילו, שאיתו עובדים, הוא הבסיס להכל. אבל משנה אי אפשר ללכת לשוק, ובבלי זה בבלי. אבל עד שהבבלי הגיע לארצות אשכנז, אומר את האשמה, היו מנהגים. המנהגים האלו עברו כמו שמנהגים עוברים. הם עברו בבית, הם עברו בקהילה, הם היו מנהגי קהילות, מנהגי מקומות, גזירות בתי דינים, מסורות.
מה זאת אומרת שהתלמוד בבלי הגיע?
הבבלי הגיע והפך להיות ספר מחייב, ספר שדנים בו ושעובדים לפיו באשכנז במאה ה-11 ה-12. הוא מוכיח את זה. ואז אתה יכול להיות הרבה אצל רבנו תם, שרבנו תם כותב משהו, והוא אומר, ומנהגנו הוא בכלל אחר לגמרי. ואז הוא מנסה ליישב בין המנהג לבין הבבלי. כלומר, בעוד המורשת של עיראק, של בבל, שעברה צפון אפריקה, היא מורשת ספרד, שיושבת על הבבלי, הוא היה הספר שאותו הם למדו, ואיתו הם עבדו, והגאונים מתעסקים עם תלמוד, כי זה החומר שלהם. באשכנז, בתקופות הללו, אין לנו הרבה מידע, מהתשיעית, מהעשירית, הייתה יהדות, היא הגיעה בגדול מאיטליה, הרבה מאוד מהמסורות שלה, טוען תשמה, זה קשור לקטניות, אבל בהקשר אחר, עברו מארץ ישראל אל איטליה, ומאיטליה לגרמניה, בסדר? דרך, בכבישים, כאילו, אל הקהילות של אשכנז. ובעצם הם לא היו מחויבים לתלמוד הבבלי, כי הם לא הכירו את כל הווריאציות שלו, והם גם לא התבחבשו איתו, וגם ככה אכפת להם. ככה הוא טוען, אפשר לקרוא אותו ולעיין בו בפנים. ואז מה קורה? קורה דבר מרתק. פתאום הבבלי הופך להיות ספר היסוד של העולם היהודי. הוא מגיע, מגיע פיזית, אבל הוא מגיע פיזית גם, עד שכחו, לא היו בתי דפוס. היו כמה כתבי יד, כמה עותקים, אנשים העתיקו, לא כולם ידעו הכל. בסדר, הוא מגיע לאשכנז. השבועים זה לפני, השבועים הם מגיעים לקירואן ולזה, זה המסורת הקדומה יותר, נכון? והם כאילו מעבירים את הבבלי לצפון אפריקה ולאגן הים התיכון, אבל צריך גם לטפס צפון לגרמניה, זה לא קל, בסדר? זה עבור את שוויץ, יש שם תהליך. ואז כשהבבלי פתאום מגיע, יושבים האשכנזים ומסתכלים על הבבלי, ומסתכלים על המנהגים שלהם, לפעמים זה יופי, ולפעמים זה לא כל כך. ואז קורה, ואז מתחיל להיות מעניין. כי, או שקוראים סוגיות באופן מסוים, או שאומרים, ואנחנו נראה את זה, לא אכפת לנו מהבבלי, כי המנהג שלנו יותר חשוב, עד כדי כך, מנהג עוקר הלכה, מנהג קודם להלכה, אמירות מאוד מאוד רדיקליות, או שממסמסים חלק מהמנהגים, כי כתוב בגמרא אחרת, ונפסק להלכה אחרת.
כן, אני חושב להגיד שהמנהג הזה, קצת שונה ממה שדיברנו עליו, עד עכשיו מנהג. אנחנו דיברנו על מנהג שהוא איזושהי התעוררות מלמטה של לעשות משהו. נגיד, בנות ישראל שהחמירו על עצמן, התעוררות מלמטה. המנהג מנהג אשכנז, שהוא מגיע מהמסורות הארץ ישראליות, הוא כאילו האלטרנטיבה היהודית לבבל שלא תפסה.
ככל שתצליח להוכיח שהמנהג הזה באמת מבוסס על מסורות ארץ ישראליות, אתה צודק. אגב, אולי לגבי קטניות זה המצב. סגור סוגרן. אבל יש מנהגים אחרים שהם לא מסורות ארץ ישראליות, ודאי לא מסורות שמעוגנות בטקסט ארץ ישראלי, ואז הן הופכות להיות איזשהו סוג של התעוררות אנושית, שלא ברור לנו איפה היא צמחה. בסדר? אבל אנחנו צריכים לתת דוגמאות ולדבר עליה. בכל אופן, בתוך כדי דבריו, ההערה שלך היא נכונה עקרונית, שיש הבדל במנהג שהוא שימור של מסורת שהפסידה, לבין מנהג שהוא התעוררות חברתית. בתוך דבריו כותב תשמע את המשפטים היפים ביותר שאני מכיר על מנהג, אני מאוד מאוד אוהב את הפסקה הזאת, קשורה לדברים שנאמרו כאן קצת, וככה הוא כותב. עולם ההלכה, על חומרי דאורייתא וכולי דרבנן שלו, הוא חומרו של מעשה המצווה. אך המנהג לפרטיו הוא צורתו. בסדר? אני מתייחס כאן להבחנה אריסטוטלית של חומר וצורה, נכון? מכירים? בסדר, זה לא מפה, זה מבוא לפילוסופיה היוונית, כן? זה בסיסי. חומר וצורה. והוא הנותן לו את עיקר משמעותו. אין צורה בלי חומר. אך גם אין משמעות לחומר בלי צורתו, ואף לא קיום במובן העמוק של המילה. כלומר, ללא המנהג, אז יש לך חומר, אבל אין לו משמעות, מה? אין לך מה לעשות איתו, הוא לא אפקטיבי. נכון. אין ההלכה מנחה את האדם בכל פרטי המעשים וצורתם, אלא בעקרונותיהם בלבד. ועל כן נשאר תפקיד עיקרי זה למנהג. ותחת כותרתו חוסים פרטים מעשיים רבים לאין שיעור מאשר תחת קורת גג ההלכה. ממילא, אין אפשרות לראות את חיובי המנהג כנופלים בערכם מחיובי ההלכה ההם, אלא כעולים עליהם. המנהג קובע איך יש לעשות כל דבר, ועוד ההלכה קובעת מה יש לעשות ומתי. אם נפגם המנהג, מתוך השלנות, זלזול או שגגה, נפגמה בזה גם צורת ההלכה, והיא מאורטלת בגולמיותה כגוף בלי נשמה. אז יש שורות מאוד 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 יפות, קצת מפליגות, אבל מאוד מאוד מאוד... קצת הרבה, שזה הן יפות. אבל הן מאוד מאוד יפות. זה מזכיר לי דברים שכתב הרב שגר, או שכתב שלמה שוק, בעקבות הרב שגר, בספרות תאנים מתוקות, על קיום מצוות אכילת מצה. שם כותב הרב שגר שאדם צריך לאכול מצה, נכון? מה אומרת ההלכה? בליל הסדר, היא אומרת, כמה צריך לאכול, נכון? מה זה? והיא אומרת, אתה תזמון, פחות או יותר. עכשיו השאלה, איך זה נראה בפועל? האם אתה שוקל את המצה במוזניים כדי לקבל את המשקל המדויק שלה? מכירים מנהגים כאלו בליל פסח? כן. כן, יש אנשים שזה כאילו הווייב שלהם.
ספר של הרב יץ.
או שאתה מחרסם אותה בלי לדבר, או שאתה אוכל אותה ומדבר תוך כדי, אני פה על גבול ההלכה, או, כאילו בשאלה בסוף איך זה מתבצע בפועל, כן, מה הריח או מה הטעם של המצה, אבל גם אופי הקיום של המצווה, הדבר הזה הוא מנהג, עכשיו הוא לא מנהג במובן הזה שהוא כתוב בהכרח בספר מנהגים. מה קורה בדור שלנו? הערת שוליים. כל מנהג כזה הופך להיות דבר שמישהו אחר כך מסכם אותו וכותב אותו בספר מנהגים.
וגם
ספרי הלכה נראים ככה. ואז הוציאו ספר על רב שלמה זלמן נויר בחכי מותו של מנהגים, ומופיע שם שההרינג, נו, לא להאמין שברכה לי המילה האשכנזית הזאת, הגפילטה, תודה, 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 סבתא שלי מתהפכת בקברה, את הגפילטה לפי שהוא היה אוכל עם הגזר עליו, שאתה אומר כאילו ריבונו של עולם, באמת, זה כתוב, כאילו, מה אתם רוצים? זאת אומרת, יש סד מסוים שבו עולם ההלכה, כן, באופן שבו תשמע מציג אותו, כאילו נכנס לתוך התחום של עולם המנהג, ואז נשאלת השאלה איפה הגבול ביניהם, ומה מחייב ומה לא, זאת שאלה טובה. אבל כשאתה מסתכל על זה ראשונית, ואתה מסתכל שולחן ארוך, ואתה מסתכל ספרי מנהגים, אתה מבין שהשדה הוא אחר לגמרי, והשפה היא אחרת לגמרי, והמנהג אומר לא את מה יש לעשות ומתי, כן, זה ההלכה קובעת, אלא, עוד פעם, הגבולות לא ברורים פה, אני ספק בשורה הזאת, אבל ההלכה אומרת מה יש לעשות ומתי, והמנהג אומר את איך יש לעשות. במובן הזה הוא לא אומר, הוא פשוט איזשהו סוף של ביצוע. אין השורות של תשמע, איתם אני רוצה לפתוח, אבל אנחנו נאתגר אותם, יאתגרו אותנו, ואנחנו נצא לדבר. אז נתחיל מהגמרא בפסחים. הגמרא בפסחים מספר את הסיפור הקצר והמופתי הבא. בני ביישן, מה זה? זה היה בבגרות. את היחידה הזאת לבגרות אני כתבתי. בני ביישן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני לא הכרתי אותך, אז כן, שלא ישימו אותנו. בני ביישן, נהוג דלוהבו אזלין מצור לצידון במעלה אישבתא. בני ביישן, אולי בית שען, כנראה שלא, נהגו לא ללכת מצור לצידון בערב שבת. למה? זה לא כל כך רחוק.
אז עלייה?
בית שען לצור לצידון?
לא, מצור לצידון.
זה עלייה, לא?
בית שען זה בצפון שם, לא? זה לא קרוב. זה עלייה? אז מה אם זה עלייה?
כאילו לא יתאמץ עליו.
אולי הם יתקפו בדרך, זה נעימים. לא
הספיקו לחזור.
שבת. חששו שהסתבך להם, אין הלכה כזאת, אבל ככה נהגו. אתו בניו קמי דרבי יוחנן. אמרו לו, אבהתין אפשר להו, אנן לא אפשר לה. כלומר, אבותינו...
אכלו למנהג.
הסתדרו עם המנהג הזה, היה להם טוב. אנחנו היום, זה קשה. אני שוקל פה את המילים, כי אנחנו צריכים להיות ברגע ראשונים ויכולים. קשה לנו, לא אפשר. אמר להם, כבר קיבלו אבותיכם עליהם. שנאמר, שמע בלי מוסר אבי, חבל תטוש תורת אמך. אז מה הוא אומר להם? הלך עליכם, תהיו חזקים, כן, שני צדדים של אותה מטבע.
אה, זה אבא שלך.
זה אבא שלך, ותן כבוד.
אתה בתוך הסיפור כבר לא שלך.
זה כבר לא שלך. התקבע. חייב, נכון? לא, אין מה לעשות.
אפשר לעשות
את
התורה
כשתי תורות? אפשר, אין. למה אתה חושב שהתורה תעשה כשתי תורות?
כי יהיו כל מיני אנשים שינגעו X ו-Y.
יהיה פורים פרנקפורט באיזה תאריך באמצע השנה.
כמו שאתה יודע שיש.
כן, שכל בני פרנקפורט נוהגים בו, ולאט לאט יהיה דתות מאוד מאוד דומות, שכל אחד, אם למנהג יש תוקף כל כך מוקשה, אז...
אז תגיד.
אז החוט המקשר בין כל היהודים מתשתש. כן, אבל תחשוב שבני ביישן זה משפחה או עירה, אנחנו מדברים על הלכה שונה לכל עיר. אין הלכה אחידה, ביטול ההלכה האחידה.
לא ביטלו את ההלכה האחידה, יש הלכה אחידה וזה מעליה. אבא שלך לא הולך מצור לצידון, אתה אל תלך, אתה אל תחשוב.
כן, אבל תחשוב שזה נכנס לך. מישהי בת ביישן מתחתנת עם בן צור.
עם בן ביישן.
אחד. מה? מה שונה מבן ביישן?
לא, בהלכה בסוף יש...
אבל בהלכה יש קצת. והוא אומר, רבי יוחנן הרי לא יעשה את זה, זה כמו הסיפור של השלוש שעות והשש שעות, גם בגמרא. אני...
בגמרא אין שלוש שעות.
מה? שש שעות ו...
לא יעזור, לא תשכנע אותי, בגמרא אין שלוש שעות.
24 שעות?
שהוא אומר...
אני ביחס להביא כחומץ אל יין. כן. שאבא לא היה אוכל באותה סעודה בשעה הזאת מחר, ואני אוכל באותה שעה. נכון.
כאילו... התורה, ההלכה מאבדת את האחידותה. הבן שמתחתן עם הבת, היא תגיד לו, אני לא מוכנה, אני לא מסוגלת לשבור, כבר קיבלו אבותיי. והוא יגיד, אבל אבותיי קיבלו אחרת.
אוקיי, מה שמאיר פה יובל... רגע, שנייה, בואו ניתן מקום. מה שמאיר פה יובל זה שתי הערות חשובות. הערה אחת, הוא מאיר את זה עם אמירה שיפוטית, ואני שמעתי פה קולות שיפוטיים הפוכים, אז אני רגע אגיד את זה לא שיפוטי, אבל הערה אחת, מקומו של המנהג או קידושו של המנהג מייצר וריאנטים שונים להלכה. בסדר? נימות שונות, צבעים שונים, ריחות שונים, מנגינות שונות, כל מיני חומות שצומחות בכל מיני מקומות, אולי גם כל מיני קולות שצומחות בכל מיני מקומות, בסדר? וזה מייצר שונות בתוך ההלכה. וזה סודק את ההומוגניות של ההלכה, זאת אמירה ראשונה. יש דורשים לשמח, יש דורשים לגנאי. אגב, העירו לך, בצדק, זה מה שקורה היום. אמר משה, מי אמר שזה טוב? אוקיי, אני שם את זה על השולחן. הערה ראשונה. ודאי שזה נכון, כי ברגע שהמנהג הופך להיות משהו שאי אפשר לאחוז אותו, אלא הוא פונקציה של התנהגות אנושית, של משפחה, של מקום, של קהילה, של עדה, הוא בהגדרה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר גמיש. אחד. שתיים, הוא גם לא כתוב, בהנחה שהוא לא כתוב, נכון? ואז ממילא הוא גם מתמסמס. מה שכתוב, אז הוא כתוב, עכשיו צריך להתמודד איתו, צריך לעשות לו שח וטז ולעשות איתו דברים. מה שלא כתוב, אז הוא היה ולא היה ויגמר. יש מנהגים שהתמסמסו הרבה, שהלכו לאיבוד. חלק מהדרייב שיהיה לכתיבת ספרי מנהגים בהמשך השנים, כן, במעלה הדורות, יהיה כדי שהמנהגים לא ילכו לאיבוד. כבר נהיו כל כך הרבה מנהגים שחייבים לכתוב אותם. ואז קורה מה שקורה. אחד. שתיים, אתה מאיר עוד הערה ואתה אומר, מה קורה בעולם שבו מישהו ממנהג אחד מתחתן עם מישהו ממנהג אחר? מה קורה? אבל זה פרק מקום שנהגו. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ערבי פסחים, לא עושים. מקום שנהגו לעשות מלאכה, עושים. ההולך ממקום שנהגו שלא לעשות למקום שנהגו לעשות, הוא ממקום שנהגו. זאת אומרת, המשנה בדיוק צומחת על רקע הקושי הזה שבו אדם נמצא במקום אחד עם מנהג אחד, הוא הולך למקום אחר, ושם חותם את המשנה ואומרת, מוישה זה מהבגרות, ועל ישנה אדם מפני המחלוקת. כלומר, יש איזשהו סוג של עיקרון מנחה שלך לקרוא את המשנה, המשפט הזה במשנה.
שם המנהג במשנה הוא לא מנהג כמו שאנחנו עושים. מקום שלא נהג, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח, זה מקום שפסקו שאסור, מקום שפסקו שמותר.
זה מאוד יפה שאתה מסביר את זה, אבל כשאני קורא משנה, זה מה שהמשנה אומרת. המשנה קוראת לזה נהגו, היא מדברת על איזושהי התנהגות של אנשים, היא לא אומרת מקום שפסקו לך, מקום שפסקו אחרת. ברור שאתה צודק. אבל יש כאן איזשהו סוג של עיקרון, שכשאתה נמצא במקום שזה המנהג בו, והפער בין מנהג להלכה הוא לא כל כך ברור, הטענה של תשמע היא לא חדה. הפער בין מנהג להלכה לשני הצדדים. יש פעמים שבהם המנהג אומר מה לעשות, ומתי, ויש פעמים שבהם ההלכה אומרת איך לעשות, אני לא בטוח. מה זה? בעצם זה מה שכתוב כאן. המנהג הוא הערך המוסף על התורה שבעל פה, עוד פעם. אנחנו מסתבכים, כי מה המקומה של התורה שבעל פה ביחס לתורה שבכתב, אבל בגדול.
לא, אבל הוא הופך את התורה שבעל פה, התורה
שבעל פה. במובנים מסוים.
יש פה הרבה אבא ובן.
המון, לא ירפה מאיתנו. לא ירפה מאיתנו. לא ירפה מאיתנו. המנהג נמצא במקום מאוד מאוד עמוק בין שני מרחבים, והנגדה ביניהם שיובל רמז אליה טיפה היא הנגדה של התקופה המודרנית. כי בתקופה העתיקה זה לא היה עומד בפער, אבל המשפחה והמקום. פעם מה? היית נולד למשפחה במקום וגר במקום שבו אתה גר. כן, אם אתם מכירים, עד היום יש כפרים ערביים שהשם שלהם זה שם המשפחה שגרה בכפר. ככה זה נקרא. הכל טוב כאילו.
והיו התחתנים, בסדר. והיום זה לא רלוונטי בעליל. המשפחה מגיעה בכלל מכאן. אגב, היום, או בדור הבא, בכלל יהיה בלגן, כי הם מתחתנים אשכנזים ספרדים. כמות השאלות שאני נתקל בהן בטירת צבי, המאוד מאוד נוטה לצד מאוד מסוים, היא מאוד 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 גדולה, באופן מפתיע. יש לא מעט אנשים ש... איך סבתא שלי אומרת? לא יכולת להתחתן עם מישהי משלנו? כאילו, סבתא שלי כבר לא אומרת, ככה היא אמרה.
סבתא שלי שאמרה לה, אחותי
לא נורא. אני לא יודע מה יותר טוב, אני כן יכול להגיד... אני יכול להגיד לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, סבתא שלי הצדיקה, שעם הזמן היא נתנה לאופרה את תואר האבירות האשכנזי הפולני הגבוה ביותר, והיא אמרה עליה שהיא פיינה בלבוסטה. זה לא נאמר לכל אדם, זה נאמר במשורה, ולהגיד את זה לפרנקית זה רמה גבוהה. שתדעו לכם, הייתה שם אהבה בסוף.
כל החומות.
מה זה?
כל החומות.
איפה פולים
שלך? רואה איך המנהגים לא נשברים?
פעם היה מנהג המקום.
סבתא של סבתא
שלך מדופשת. סבתא של סבתא שלי, עושה פליק פליק לאחור. טוב, אז...
התוקף של מנהג הוא כמו התוקף של נדר?
או, שקוי... אמרתי לך לשאול את זה עכשיו, נכון? מצוין, יובל. מה התוקף של המנהג? האם התוקף של המנהג הוא כמו תוקף של נגר?
בגבות היה רב
עובדיה. אני בחרתי אותו. כותב המערי קולון. כותב המערי קולון. כותב המערי קולון בשוט מעריק, ואשר נסעת ונתת, אם יש טעם להתיר ולומר. דאף על גב שדורות הקדמונים מהלועזים היו יודעים שאינם אלא משום חומרה, מכל מקום עבדה עצה מבנים, וסבורים שהוא משום איסור, ואם כן, נשארים ומתירים להם. כלומר, ההורים חשבו שזה משהו, הילדים חשבו שזה ככה, אולי נתיר. ואני יודע איתי נראה דבר פשוט, ואפילו וכן, שהם סבורים שמשום איסור גמור, מכל מקום, מאחר שאבותיהם נהגו כן משום סייג והרחקה, גם הם חייבים לנהוג. ואי אפשר להם להישאל, מאחר שכבר הוקבע מנהג שם מחמת סייג והרחקה. וכן מוכח בעדיה בפרק מקום שנהגו. דאמר שם בני מיישן, נהוג דלא אבו אז למצור לצידן ומעלי שבתא. אתו בניו לקמד רבי יוחנן וכו' וכו'. הרי לך בעדיה שעל כורחם היו זקוקים לקיים מניין אבותיהם, מנהג אבותיהם. ואם כן, מה לנו אם סבורים שהוא דין או שהוא חומרה? מאחר שאין הדבר תלוי בדעתם, ועל כורחם צריכים לנהוג כן. דבישלמה, כשמתחילה הוקבע מנהג בטעות, שהיו סבורים שהיה אסור, אז היא כלמי מרשם וכל שכלם ביניהם יכולים להישאל עליו, שהרי הקבלה בטעות הייתה. אבל כשמתחילה הוקבע משום סייג וחומרה, דבר פשוט הוא שלא הם ולא בניהם יכולים להישאל עליו, וזה ברור לכל מבין.
הופך את המנהג לממדים מפלצתיים.
זה ממדים מטה נדריים בלתי ניתנים לחרטה.
כל דבר שההורים שלי עשו, אני לא יכול לשנות מזה. אם נגיד, במחילה, חברה שלמה הולכת עם מכנסיים שחורים, חולצה לבנה וכיפה מסוימת, זה מנהג, זה לא
להגיד,
זה מנהג, לא, זה מנהג, ועכשיו לנצח, הם ובניהם ובניהם וכל אשר להם, יצטרכו ללכת באותה צורה.
גם הפוכים חברה הולכים רק עם צבעוני, פתאום אנחנו עושים, לא בזיכרון, עשו שחור.
פרץ גדול, אבל לא רכבולוגיה,
זה משקפיים. איפה מצא את החוצה לבנה, למה זיכרון, מדהים.
כותב הפרי חדש, אין להשגיח בדברי מערי קולון הללו. בסדר? אמירות רדיקליות קצת, אבל ככה הוא כותב. לפי שכתבם, בלי השקפה בספרים. וואו. מה אני יכול לעשות? ככה כתוב, בסדר? שערי הראש כתב הפך זה.
מי זה המערי קולון במזרח החדש?
המערי קולון הוא רבי יוסף קולון. מה-17, אם אני זוכר נכון, תבדקו אותי. בבקשה. מה-15? אז חזרתי אחורה. ספרד ואפילו, מה זה? צרפת? איפה? בצפון צרפת? בקולון. אוקיי. ומה זה?
תקופת תחילת ה...
כן, כן. הפרי חדש הוא כבר הרבה יותר מאוחר, בסדר? חזקיה דיסילואה שהוא טורקי למיטב זיכרוני וכל בתקופה הרבה יותר מוכר. והוא כותב ככה, אין להשגיח בדברי מערי קולון הללו לפי שכתבם בלי השקפה בספרים, שערי הראש כתב הפך זה, שחכם יכול להתיר בחרטה. כלומר, הראש כותב, הורדתי את הראש מהדף כי לא היה לו מקום, אבל אפשר לשלוח אותו גם, הראש כותב שזה כמו נדר, וממילא אפשר להתיר אותו. אחת השאלות הגדולות זה האם אני יכול להתיר את הקטניות, נכון? באים אשכנזים רוצים להתיר קטניות, אשכנזים שרוצים להתיר, כאילו, ולא שרק אוכלים.
שרויה זה הרבה קורה.
שרויה, כל מיני מנהגים כאלה. עכשיו, מה אתה אומר? אם זה נדר, אין בעיה, לא נעשה, תרת נדרים. אבל פה, זה לא, לפעמים הרי קולון, זה לא נדר, זה אולטרה נדר, כן? זה מה שאומר, קראת לו, רציתי. עכשיו הוא צריך להסביר את הגמרא. אז הוא כותב ככה. והיא בבני ביישן יש לדחות שהם לא באו לשאול, אלא אם מותרים הם מן הדין ממעילה. ושיב להם רבי יוחנן שאסורים משום שמע בני. כלומר, הם לא באו לבקש ממנו להתיר את זה, את הנדר. הם באו לשאול, מה ההלכה עבורם? אז הוא אמר להם, הלכתית, זה אסור. עכשיו אם אתם רוצים להתיר את זה, את זה אני יכול לעשות. בסדר, זאת הקריאה של הפרי חדש.
הקעת נדר בצורה
הפסיסית הזאת, זה לא כמו שאנחנו עושים ביום כיפור, אני חושב שאנשים, ממש חכם שחושב, עושה איזה שיעוקים, אתה שומר, כשאתה אמרת בעצם, אני לוקח לעצמי כך וכך, לא היית מודע לסיבות כאלה. אז יש התרת נדר ויש חרטה, ויש פרוצדורה שמתבצעת בשלושה, ויש פרוצדורה שמתבצעת בחכם, זה עסק מורכב, בסדר? ההקשר פה הולך אל החרטה, במובן הזה שאני, אם הייתי יודע, לא הייתי נודר, ואם היית יודע, לא היית נודר, אז אפשר להתיר את הנדר. צריך בשביל זה חכם.
ועל
התרת נדר, היא פשוט כמו כל עוקים תשעשה חכם על כל ההלכה שלי גם. כאילו גם היום גם די מנהגים עושים את זה על
ההלכות. עושים שיעוקים
כדי להגיד למה
כשכתוב
בגמרא
אין
שם
מספרים
ביום בערב שבת, זה
כי
היה נספריים ולא היה
מכונות. בהנחה שאומרים את זה. כן. במובן מסוים, הטכניקה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הטכניקה היא אותה טכניקה, במובן זה שאומרת, אכן אמרת את זה, אבל עדיין אתה יכול להיחלץ מזה, כי אם היית יודע ככה, לא היית אומר, זה לא, טוב, לא בדיוק הוגים, אבל זה אותו פרינציפ, אני מבין מה שאתה אומר, כאילו, זה לתת מקום לדבר שנאמר, ולהיות מסוגל להשתחרר ממנו, במובן.
כן. הפרי חדש, אבל כאילו מוצא פה, הוא קורא את הגמרא כאסמכתא, שמע בני כאסמכתא לדברים. אתה מייצר מקור, בעצם, מקראי, או פסוק, כאילו, שהוא יכול באמצעותו להוכיח את חובת המנהג, זה לא נדר. הבעיה שלו לא נדר.
לא. כן, הוא אומר, אם הם היו באים לשאול, האם אתה מוכן להתיר לנו את הנדר, אז הוא היה אומר להם, בשמחה רבה, אני למדתי אצל הראש, ואפשר להתיר את הנדר. אני לא מוציא ממארי. אבל אם הם באו ואומרים לו, תגיד, מה ההלכה לגבינו? אז הוא אומר להם, מה ההלכה? בסדר?
הוא לומד את ההלכה הנכונה, הוא צריך להגיד להם, אסור, כי זה נדר. כי אם הוא הביא, כי הוא למדתי את מנחם נכון, אז הוא שמע בני, לזה לא עוזר.
זה החולשה בטיעון של הפרי חדש, והוא מבין אותה, ולכן הוא מביא תשובה נוספת. הנה, יש לפרש עם מה שכתב הרן, שהם נהגו, אבות איסור בדבר, שהוא מותר משום מגדר איסורה. ובניהם שאינם בני תורה, סוברים שמן הדין אסורים בו. שאין לגלות ולומר להם שאינו אסור אלא מחמת מינה כדי שלא יקלו בו. והוא הדינמי שאין להתיר להם, אלא אם כן באים לשאול פתח הרתה, ולפיכך לא יתיר להם רבי יוחנן בעצמו. כלומר, רבי יוחנן היה צריך להגיד להם באמת, 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 מה? רבותינו אמרו שזה, אנחנו לא אפשר לנו. מה היה צריך להגיד להם רבי יוחנן? טוב, בסדר, אני אתיר לכם. סתם אבותיכם החמירו. אבל לא אומרים דברים כאלו להם הארצות. למה? כי הם יבואו לזלזל. אז מה אומרים להם? לא, שמה בני מוסר עליך. בסדר? אבל אם הם היו לומדים את הרן, או את הפרי חדש, או את הגמרא, אז הם היו יודעים שזה לא...
אז בעצם מישהו בא לשאול אם אפשר לאכול קטניות, אז להגיד לו אסור לאכול קטניות, אבל אם מישהו בא ושואל, לבנתי שמינה קטניות, אפשר להתיר אותו, אז להגיד,
התשובה היא כזאת, אם אדם הוא עם הארץ, ואם אתה תגיד לו, ואתה תגיד לו, שמע, זה מנהג, איתך, מנהג? הוא יעשה ככה עם היד? ויזלזל בו? אז אתה לא אומר לו שזה מנהג, אתה אומר לו שזה אסור. אם אדם הוא תמיד חוכם, שכזה שתגיד לו שזה מנהג, זה לא יהיה בשבילו סיבה לא לקיים, אתה תגיד לו, שמע, זה מנהג, איתך, זה מנהג. עכשיו, זה נכון שהתמיד חכם בסוף ידע לעשות גם את הצעד הבא. ובעת הצורך לבקש להישאל עליו. עם הארץ לא ידע, כי אתה לא רוצה להגיד את זה, כי תגיד לו את זה, אז הוא יזלזל.
אז הסוגיה, אבל התשובה הזאת היא סוגיה שמלווה אותנו מההתחלה, עד כמה אתה מוכן להגיד שיש לנו היבטים חינוכיים בתוך התשובות האלה?
כן, אני מוכן.
כמה?
אני חוזר על דברים שאמר לי רב דוביל. שאלתי אותו כמה אחוז מהפסיקות שהוא נותן תלויות בשאלה מי עומד לו מול העיניים. נו, מי למד אצלי?
אני עמד לך את התשובה.
זה דבר שאתה צריך לזכור, כל השאר לא חשוב. רב דוביל אמר לי...
הוא אמר נו.
זה מישהו אחר. אתה מערבב סיפורים, זה הכי גרוע. הכי גרוע.
זה כבר בוגר הישיבה.
הוא אמר, לפחות 99. זה לא חינוך, זה מודעות לסיטואציה שאתה ניצב מולה, אבל השאלה החינוכית היא דורשת דיון בפני עצמו, הלכה וחינוך זה שאלה אחרת.
כל מה שמדובר פה על זה, על מנהג של אבות שהילדים כבר לא רוצים, אבל אם יש כמו קטניות, מנהג המקום או מנהג המקום?
אני כרגע לא מטפל במנהג המקום, צריך לטפל בו גם.
לא עזור זה, אתה...
שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, היום זה די קל, כי אין מנהג המקום כמעט.
לא, מנהג עם ישראל, או מנהג כל החצי עם ישראל, או רבע. או...
שאלה טובה. שאלה טובה, איפה עובר הגבול? שאלה טובה. כאילו גורמו כמו שפעם היו הופכים את הקלטת, והיה לך כאילו כמה רגעים של שנייה שלא שמעת מה הרב אמר, ואז היו, אתם מכירים את זה, כשאני הייתי פה, אז הרב שגר יותר פשוט.
היום שיש את התנדרים בכל נדרי, כאילו, אם סומכים על זה, עולה כל שנה, זה כל, אין בכלל מנהג כי גם האבות לא קיבלו את זה.
אם התרת הנדרים מבטלת את הנדרים של האבות בלי חרטה, זה לא כך פשוט. אגב, מה שכתוב כאן, חינוך, רב שלמה זלמן כותב שלא סתם כל נדרי זה בארמית, ועדיף לא לתרגם אותו כדי שהמוני העם לא יבינו מה הם אומרים, כי אחרת הם יפסיקו לעשות מה שהם עושים. זה לא כך פשוט. אבל זה נושא, גם נושא כל נדרי, התרת נדרים, אחד, וגם נושא מנהג המקום, אני שם רגע את שניהם בצד, אני רגע רוצה בעיקר לעסוק בשאלת התוקף של המנהג. מצאנו עד עכשיו, למעשה, שניים או שלושה כיוונים, איך לבסס את המנהג ולתת לו איזשהו סוג של תוקף. אפשרות אחת להגיד זה נדר, אבל זה עלייה וכל צבא, כי אם זה נדר, אז אפשר לפתוח. אפשרות שנייה זה להגיד זה לא נדר, אלא זה אולטרה נדר, שהוא one way ticket, כאילו נגמר, אי אפשר לצאת ממנו. אפשרות שלישית שזה סוג של איזושהי הנחיה, איזושהי הדרכה עצמאית של חכמי בני מוסר אביך. נכון, אל תדרוש תורת אמת. יהיו עוד, כן? אנחנו רק בדל. כותב בעל חוות יאיר, הבא הרב יאיר.
לגנו על הרייבד?
מה זה?
לגנו על הרייבד.
מסתבר שזה לגנו על הרייבד. הרייבד דווקא הוא יקל בו קצת, אבל תקראו אותו בהזדמנות. כותב בעל חוות יאיר ככה. נשאלתי מבעל תורה ויראי אלוקים מרבים, אם מחויב גם כן לנהוג פרישות ותעניתים שני וחמישי שנהג אביו בנדר כל ימיו, ובפרט יוד אדר, שנהג אביו להתענות ולחלק צדקה כל שנה מפני נס גדול שנעשה לו, כהן הוא בני ביישן בפרק מקום שנהג. ושבתי לו בעריכות ותמצית דבריי בקיצור נמרץ. זה לכאורה נראה דעיד בני ביישן, מחייב לבנים להתנהג בכל דבר שקיבלו עליהם אבותיהם, ולא לבד שקיבלו בפירוש, רק אפילו נהגו, שהמנהג נעשה נדר. גם בני ביישן לא קיבלו לעשות, רק נהגו. אחרי כתב הריבש, יואב את יוסף, אחרי כתב כנסת הגדולה, אפילו לא קיבלו עליהם. כלומר, לכאורה, כשאתה קורא את סנהדרין, את פסחים, את בני ביישן, אתה מגיע למסקנה ש... גם אם לא קיבלו בנדר, זה... מחייב, כמו נדר. יפה. רק דמוטל עלינו לדקדק בזה. האם כן, איך מצאנו ידינו ורגלינו בכל דור ודור, ובכל עת ובכל שעה ובכל מקום, שיש חסידים מופלגים במילי ידי חסידות ובתעניתים, ואין הבנים נוהגים מילי ידי חסידותיהם, אף כי גם הם צדיקים וישרים. קודם כל, המציאות מוכיחה ש... לא כל אחד מאמץ כל המנהגים של אבא שלו. משפט חשוב, בסדר? עובדה. לא כל אחד מאמץ כל המנהגים של אבא שלו. ואם כפי שאלתך היה לך לשאול גם בחיי אביך, וכל איש ישראל שיקבל עצמו יתחיל לנהוג איזה דבר כגון לעמוד בשמורת הבוקר ולבוא בכל ערב שבת, יהיו גם בניו חייבים לנהוג כן, וכל הדורות הבאים ממנו עד אלף דור, כאילו תחשוב על המשמעות של זה. כן, זה אמרת מפלצתי, זה כאילו משהו דרמטי כאילו, כל דבר שמישהו עושה, צריך להיות לנצח.
אני
פה
מתייחס לתפילה
בערב שבת. מה זה?
אני פה מתייחס לתפילה
בערב שבת. כמנהג שאנשים נהגו אותו, והוא לא מתלהב ממנו, או לפחות לא רואה אותו כמשהו מחר. ואין לו מה זה? הוא לא אפשרי, לא אפשרי לדמיין בכלל בעיניו שאם מישהו אחד התחיל לטבול ביום שישי, אז עכשיו כל הילדים שלו בצאצאיו, צאצאי, 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 צאצאיו לנצח יהיו מחויבים בזה, זה מופרך בעיניו. מה נעשה עם הגמרא בפסחים? הוא צריך תרץ, אבל כרגע זה מופרך בעיניו. ב', ואין לומר דווקא רבים. למה מחלק בין רבים ליחיד? מספיק שאדם קיבל, הבן ילדים שלו מחויבים. מה זה משנה אם כולם קיבלו? לשאלתך, ישראל. לאחת משאלותיך. ועוד, רבי יוחנן שאמר לבני ביישן כבר קיבלו אבותיכם, מה היא תקרא דשמע בני מוסר אביך, שנכתב בלשון יחיד. טוב, זה הוכחה. ועוד, היא קלית מועד, לפי זה יש חומרה לבנים ובני בנים יותר מאביהם הנודר עצמו. נכון? שהרי היא הוא אבי מעצי להתיר נדורה על ידי פתח וחרתה. כל אדם יכול דברים שהוא קיבל על עצמו להתיר, כי זה נדר שהוא קיבל על עצמו. מה שאין כן הבנים, שהרי בני ביישן אמרו ענן לא אפשר להם. אז זה מאוד יפה, אפשר להגיד אין החינמי. כלומר, באמת, כשאדם עושה משהו על עצמו, אז... אז הוא יכול לעבוד איתו, יכול לקחת אותו, יכול לגבל. אבל ברגע שאתה כבר מקבל את זה כמסורת מההורים, או כמנהג, במילה הגמישות שלך משתנה ונמוכה יותר. היי, עוד קשה הרי קבלת ישראל וכמה בריתות עלות, שבועות. התעוררו המפרשים, ובפרט בעל העקדה, איך היה אפשר להטיל הברית והשבועה על דורות הבאים, והפליגו להעמיק בעיון על פי מה שכתוב את אשר ישנו פה עמנו ואת אשר העניינו פה, שהיו שם כל הנשמות העתידים להיברות. והרב החסיד בשלה העריך בזה. ולולי זה, אם לא היינו עומדים בעצמנו בהר סיני, לא היה דורות הבאים מחויבים לקיים. זה מדהים. כלומר, מה התוקף, נחזור אל השיעורים מלפני ספורי, מה התוקף של התורה, למה אנחנו צריכים לקיים משמעות לשמור הלכה? כי קיבלנו על עצמנו, אנחנו. כי אם לא היינו שם, אז לא היה עובד. ואז, ומה שמה דוודאי, אפילו בפירוש קיבלו עליהם ועל זרם, לא יוכלו לחייב זרם אחר, אחרת לא היה צריך להגיד את זה, נכון? מספיק שהיו אומרים שההורים שלנו קיימו את ההלכה, הסבא של הסבא של הסבא שלי קיים תורה, אפילו משום מנהג, אפילו בלי לקבל על עצמו, זהו, זה כבר מחייב אותי, נגמר הסיפור. אתה רואה שהשלה לא אומר את זה, השלה מתעקש לומר שהיינו שם וקיבלנו על עצמנו כי הנשמות שלנו עמדו ליד הר סיני.
ברור שזה לא פשט
בפסוק. אז מה? מה, אנחנו פה עסוקים בפשט? מה אנחנו? עכשיו הוא צריך להסביר את הגמרא. הוא אומר כמו שאמר מנחם, תשמח. ונראה לעני ודויסי, תדע ודאי קרא, תשמע בני מוסר אביך, הוא אסמכת באלמה. ותדע דאם לא כן, אבל אלי מימר מקרא, תשאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך, דבתורה. שרא לרבי אביה, מהו קרא, אמרינן וציוונו גבי נרחנו, כאמיל את דרבנו. אלא משום דאו קרא, יפורש אביך וזקניך לקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל, מה שאין כן דברי שלמה המלך עליו השלום, הם דרך תוכחה, ואביך ואמך כפשוטי. בסדר? לכן, מה זה? מכל מקום שפיר למד הריבה שלי חיוב, הוא שרח מיר לבני בישן, אף על פי שאמרו דלא אפשר לו. והואיל דעתינה לאחי, יש לומר, דווקא דוודאי קבלת רבים בקהילה דקביעו יחד, ואחי משמע לשון הריבה שהמקום גורם, זה קשור למה שישראל העיר, על מנהג המקום. וכן באנו בני בישן, מצד על הרוב, דור הולך ודור בא, והקהילות קודש קיימת. מראים זה מנהג המקום, בסדר. אבל סתם מנהג שנהג בן אדם ועבר לילדים שלו, זה משהו שהוא לא יכול להיות שהוא יחייב אותו באופן כזה שהוא לא יוכל להשתחרר ממנו, כך אומר החבות יאיר.
אז אולי השאלה, מה ההבדל בין משפחה למקום?
כן, נכון. מי שמתמודד עם זה הוא הרב עובדיה, שבשוט יחווה דעת עונה על שאלה הבאה. משפחות שעלו מחוץ לארץ ובאו לארץ ישראל, ובעודם בחול נהגו בכמה חומרות בדיני פסח, כגון שלא לאכול אורז וקטניות, ולא לשנש בגלי סמוכית של חמץ, היוצא בזה, האם בניהם רשאים להקל בדברים אלו כדעת מרן בגיוני ספרד, כמנהג ארץ ישראל, או עליהם להמשיך כמנהג אבותיהם? הוא מדבר כמובן על משפחות ספרדיות. אוקיי. תשובה. בפסחים!
בואי נחנך שמנהג ארץ ישראל
זה מהלך ארוך שלו שלא נפתח אותו כרגע. ובר, כאילו הוא טוען שמנהג ארץ ישראל זה מנהג מרן, כי הוא היה מרן דאטרה, וכל מי שהגיע לכאן בטל אליו, זה נוסע.
אני שואל את הנהלה
בתחילה של הארץ ישראל. נכון. נכון. בפסחים, לב האישה נהגו, וכן כתוב שוט ריבה, שהציבור חייב תקת הגודל מעל זרם. כתב הרמת שבודם שלא גבולה לנהל בחירה מקום לעצמם, ושוט גבולה מרים שם מלוקם, כמו שאמרו זה וכו' וכו' וכו'. ונאמר שמה בני מוסר אביך, ואם לא היה ביד האבות לתקן תקנות על הבנים, איך היו הבנים אסורים מה שאסרו איסור אבות מעצמם? ודאי שבני יכולים לתקן על עצמם ועל הדורות הבאים. ולפי זה, בנידון שלנו, אין הבנים רשאים להקל שלא כמנהג אבותיהם, משום התיתוש תורת אימך. כלומר, וקטור האחד, או וקטור, שנראה פשט הגמרא, אומר הריבש, אומר המעריק, אומר הרמב"ן, שמה שמנהג הוא מנהג. אולם, מה? באמת, שאין מכאן, תחדישן. שאין מכאן ראיה להחמיר. שדווקא כשכל בני העיר נהגו את עצמם בחומרה מסוימת, חייבים בניהם להמשיך במנהגם. אבל כשאיזה משפחות מבני העיר נהגו חומרה על עצמם, אין הבנים חייבים לנהוג כמנהג אבותיהם. כמו שכתב לחלק בספר מסע מלך, שאף על פי המייסר של בני ביישן, נראה שיש חיוב על הבנים כמנהג אבותיהם, משום אל תדוש תורת אמך. הנה מימינו לא ראינו מי שאביו נהג חומרה אחת, שיהיה חייב לקיימה. צא ולמד מעיר ואם בישראל סלוניקי, שהרבה מן הבנים קיבלו על עצמם לנהוג שני ימים יום הכיפורים, ואילו בניהם אחריהם אינם מקיימים. לכן מצינו בחולין על מר עוקבה שאביו נהג להחמיר, ציטטתם את זה פה, ואילו היה אוכל סעודה אחרת. ולכן נראה שדווקא באופן שכל בני העיר בכללם קיימו עליהם לנהוג באותה חומרה, נעשה הדבר כנדר. וחל מן הגם גם לבניהם אחריהם, מסתם קיבלו כן על עצמם ועל זרה, אבל יחידים שנהגו להחמיר, אין בניהם חייבים לנהוג אותו מנהג, ואין בזה משום אל תיטוש תורת אמך. יש עוד להוסיף מה שכתב הגאון רבי יוסף שטיינהרד, פשוט זיכרון יוסף, שוודאי הסברה נותן שיהיו בנים חייבים לנהוג חומרת אבותיהם, אלא כן הבנים עצמם נהגו כן אחרי שעמדו על דעתם. לפני שבא לשאול רבי יוחנן, היה מעשה אבותיהם בידיהם. לכן הנהיגו אבותיהם מנעוריהם לנהוג בדרכם, ולכן ישאול רבי יוחנן, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, או עליכם. מה שאין כן, אם הבן לא התחיל להתנהג מעולם במנהג הטוב של אביו, הדבר ברוק כשמש, אין הבן מחויב. ולא אחחד, כי לכאורה יש לפקטות וחילוק זה. שאם כן, למה היה צריך ביוחנן לאסור עליהם לבטל מנהגם משום שאבותיהם קיבלו על עצמם? הרי בלאו הכי כיוון שגם הם עצמם נהגו להחמיר, וזה נחשב להם כנדר, ואינם רשאים לבטלו. אלא ודאי שהמעשה של דבשן היה שעדיין לא נהגו, אפילו אחרי נאסור. יש לו תרץ, שהוא חסרך רבי יוחנן לפי שמה שנוגע בנים איסור, המקום שלו שנעשה ביטוטוב, זה כבר איזשהו לופ פנימי בתוך הסוגיה שם אני רוצה טיפה להתקדם. ומכל מקום יש להקל בנידון שלנו על פי החילוק הראשון שכתבנו. אלא שעל צד היותר טוב נכון, שהבנים יעשו התרה על ידי שאלת חכם על המנהג להכנין. ואף על די שבשות מעריק קולון מבואר, שבאותו מעשה של בני ביישן אין התרה מועילה לבנים במה שנהגו אבותיהם להחמיר, אולם בבית יוסף ירדה המבואר, שעל ידי שאלת חכם ופתח דחרתה, מכירים להם בשאר הנדרים.
זה שונה קצת. הוא מדבר על הסדרה של ההתרות. הוא לא, נראה מהלשון שלו שהוא לא רואה את זה כנדר, שמה שבאמת צריך להתיר, אלא
הוא חושב שבאמת לא צריך להתיר, אבל הוא אומר, זה יותר ביטחון, יותר טוב, בוא נעשה את זה ככה, שזה לא יהיה, שתבעטרו ישר על המנהג של ההורים שלכם, תלכו לחכם, בוא נעשה פרוצדורה ונתיר. אז עם מה אנחנו יוצאים? בסדר, אנחנו ממש בתחילת הדרך, אבל עם מה אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים קודם כל עם המקום המאוד מאוד מאוד מתפעל מהמנהג כצורת ההלכה, כן, המנהג של תשמע, מנהג האשכנזי בעיניים שלו, שנותן להלכה את המנגינה, את הריח, את הקיום בחיים. ההלכה לא יכולה לפרט הכל, ואם מפרט את הכל אולי זה קטסטרופה, והמנהג הוא זה שצובע אותה ונותן לה את הייחודיות ואת האישיות שלה. שתי הערות העיר על זה יובל. א', זה הופך את התורה לשתי תורות. ב', מה קורה כשמתבצע איזשהו סוג של מעבר, ושתי הערות האלו מאתגרות את העולם ההלכתי בכללו ואת המנהג בפרט. ומשם התקדמנו ודיברנו טיפה על בני ביישן. ראינו שבאופן פשוט, הקול ששומע פה המעריק הוא קול מאוד חזק, שאומר, אל תיטוש תורת אמך, שמע בני מוסר אביך, יש מסורת, אי אפשר לשנות, המנהג הופך להיות משהו מחייב, הוא נהיה אולי משהו מאוד מאוד חזק ודומיננטי. ולמול הדבר הזה ראינו אמירות אחרות. זה לא ככה, אפשר להתיר, רבי יוחנן עשה אסמכתה, הוא לא רצה להגיד להם כי הוא פחד שהם יזלזלו, כל מיני תשובות שמנמיכות במובן מסוים את תוקפו של מנהג האבות ומאפשרות לילד להשתחרר מעולו של מנהג האבות, או מיד, או אם הוא נשאל לחכם לפחות באיזשהו אופן. ועל הדרך כבר נתקלנו בווריאציה של מנהג המקום. כן, שהוא הופך להיות מנהג כן בעייתי מאוד, או כן מחייב, כי הוא הופך להיות מנהג המקום, וממנו אי אפשר לזוז, וזה דבר שנצטרך לדבר עליו גם כן בהמשך.
אפשר לשאול שאלה?
כדאי.
בהמשך?
כן.
מה אנחנו כאנשים מודרניים, שהונחנו על ידיעת העולם ישן עד סוף החריבה, ועל זה שכל החדש טוב, ועל זה ש... על הסרט, על הסרט כנר על הגג, שבו בסופו של דבר ה-tradition tradition, אבל... ברור
שהמחדשים
עדיפים
עלינו שמשברי המסורת,
איך אנחנו מכניסים את
המנהג
ואת התפיסה שלו
לתוך
העולם
המפני שלנו. במובנים מסוימים, אנחנו לא חונכנו רק על מה שאמרת. אדם דתי, בלי שאומרים אף מילה, הוא מחונך על זה שיש מסורת, שיש היררכיה, שיש מזקנים את בונם, שיש, כאילו זה, לא צריך להגיד לו את זה בגן, זה כאילו, אתה... יונק את זה באובייס של הפרקטיקה, כי אתה מסתכל על איך אבא שלך מתנהג ואתה מתנהג.
נגיד, כשאימא שלי אומרת איזה משהו, ואני יודע שזה לא הלכה, אני יודע שההלכה היא אחרת, אני אומר, כאילו אני מתווכח איתה, אבל אימא, ההלכה היא לא כזאת. לא משנה כמה ספרים אני אראה לה, המנהג שלה הוא שונה.
אוקיי, עכשיו שאלת שתי שאלות. שאלה אחת שאלת, מה יעשה העולם המודרני שרואה, אפרופו שיעור הקודם בגמרא, כן, רואה את העולם כעולם פרוגרסיבי וכעולם שמתקדם כל הזמן קדימה, מה פתאום שהוא ייחס איזשהו תוקף למנהג? שאלה שנייה שלך קשורה לשאלת ההלכה שמגיעה מהספר אל מול המנהג שמגיע מהבית. כאן זה מוסר רביך ותורת אמך, מה קורה עם הספר?
אבל אני שואל את השאלה השנייה לא רק בצורה מה לעשות, אלא גם איך להגיב, כלומר, התנועה הפנימית שלי, תנועת האמת או המקור ולא המנהג.
אני מבין, אני מבין. זה לא אותה שאלה של מודרנה ומסורת, היא שאלה של האם הכל נמצא באמת או בהיגיון. עוד פעם, אני חוזר אל הספר רגע אחד, זה או שעל המנהג יש מקום, והוא לא רציונלי בהכרח. אני מסכים לטפל גם בשאלה הזאת. יש פה גם את שאלת מקומו של מנהג המקום, בעולם כמו שלנו היום, שמושג המקום הוא בכלל מושג וירטואלי. אני שואל בזהירות, מי גר פה במקום שגרים ההורים שלו ושגרים בו הסבא והסבתא שלו? מה זה? בגוש.
לא רק במקום של משפחה, זה כאילו פתאום מנהג הקהילה. איזה מנהג יש את הקהילות?
אז זה כבר אמר רב משה פיינשטיין, שאי אפשר להגיד שיש מנהג ניו יורק או מנהג ניו ג'רזי, כי מה זה מנהג ניו יורק? הגיעו כל מיני יהודים מכל מיני מקומות, וכל אחד, זאת אומרת, זה לא כמו עיר באירופה, בסדר, בעולם פרה-מודרני, שבה אתה יכול להגיד שכבר דורי דורות נוהגים איזה משהו.
נגיד בירושלים יש מנהג
מצוין?
בירושלים
יש עוד מנהגים קשים.
שאי אפשר ל...
יש הרבה מנהגים קשים בירושלים, אין לך אינמי, אבל זה כבר מנהג שאתה רואה, שמע, זה דורי דורות. עכשיו, אני אמרתי משהו למישהו בקהילה, אמרתי לו, שמע, זה מנהג טירת צבי. אני לא הולך לצאת נגדו. אני מנהג טירת צבי. כאילו, מה זה, 80 שנה? זאת אומרת, כן, 80 שנה זה כבר הופך את זה למנהג? אמרתי לו, כמה אתה רוצה, 200? 120? כאילו, איפה אתה מחליט? אני אין לי תשובה לשאלה הזאת. מה? אבל אין לזה גבול.
גם נגיד בירושלים, יש הרבה אנשים שבאו מערים אחרות, שהם עכשיו באו.
אז הרב עובדיה הופך את המושג מקום שהיה בהלכה פעם למקום של משפחה, כאילו, לגבי בשר החלק, יש תשובה ביבי עומר, שהוא מביא תשובה של הרב אבואב, שהיה שומעים אבואב על אדם ספרדי שהולך למקום אשכנזי.
נכון.
והוא מכיל אותו על משפחה אשכנזית.
נכון. זאת אומרת,
המקום
הופך למשפחה. נכון. ומצד שני, אצל הרב עובדיה, המקום הופך להיות כל ארץ ישראל, זה גם כמנהג המקום, כאילו הכל כבר תף פי מרן. זה יותר מורכב אצלו, וצריך לדעת שהרב עובדיה בירושלים פסק 20 דקות. בסדר? לא נבהל מהמנהג הזה, זה לא... מה זה?
מהרצאה למנהגי
העיתונים. הוא כתב את זה, שטייט מפורש. ואני אגיד שהרב אריאל, הרב יעקב אריאל והרב יגאל אריאל כתבו שניהם, הרב יגאל בעיקר, על איזה משמעות יש בכלל למנהג מקום בימינו. אני אומר עוד פעם, שאנשים הם, כאילו, כשאתי הגיע מירושלים, אני הגעתי מחספין, עברנו לגור בראש צורים, גבעת הדגן, אחר כך אנחנו, כאילו, מה?
יש מרחבים בחיים שכן, תפילה בבית
כנסת. כן? שמה?
בתוך בית כנסת ספציפי, אז יש לו מנהג.
מישהו מכיר בית כנסת שהשתנה מנהגו? אתה לא מכיר. טוב. אני מכיר. נושא לשיחה, בסדר? נושא גם כן להמשך הלימוד.
הם קשורים אחד לשני, שהעולם המודרני מפרק את המקום, מפרק
את המסורת,
מפרק את הזהות. ובעולם בלי זהות גם זה עולם בלי מנהגים. כל אדם ממציא את עצמו.
מצוין. מצוין. ואז קורה דבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו כבר מגיעים לסוף, אבל לא נורא. אחר כך נשלים את כל המילוי. קורה דבר מאוד מעניין, שווקטור אחד בעולם המודרני מאפשר לנו לעשות דבר שלאבות אבותינו לא היה אפשר כמעט לעשות, והוא לייצר מנהגים, או לבחור בין מנהגים, או להיפרד ממנהגים במובן מסוים. אני מדבר בעיקר על לייצר מנהגים ולתת איזשהו סוג של נופך אישי, אפרופו הצורה שלה, הלכה, הצבע שלה, הגוון שלה. בסדר? אומר לכם את זה בן אדם שמחר בערב בסעודת יום העצמאות שלו בבית, יש מנהגים שנוסדו בבית משפחת ליפשיץ. לא המצאתי אף אחד מהם, גיבבתי אותם, אבל הילדים שלי חופים שככה, כאילו, הם יודעים שלא, אבל חופים שככה מתנהגים ביום העצמאות. א', אני עושה קידוש, בנוסח שאני גיבשתי. בסדר? אני לא היחיד שעושה קידוש ביום העצמאות, אבל אני הלתרתי לי נוסח. ב', אנחנו מדליקים נרות חנוכה, בלי ברכה. אתם יודעים למה?
חזר מלכות ישראל.
יפה! מי אמר?
אתה.
אני מצטט מישהו, הרב נרי. הרב נרי אמר שבעצם חנוכה זה יום העצמאות. הנס הגדול הוא המלחמה. רמב״ם, קפה בכסלב, דחמו ושמונה, וחזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה. וגם היה נספח השמן. זה גם, זה משהו, אבל באמת, 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 עיקר הנס הוא הניצחון במלחמה והעצמאות המדינית, מקווה של יותר מ-200 שנה, ולכן אנחנו מדליקים נרות חנוכה, ואנחנו אוכלים מצות. זאת אומרת? מה? למה אנחנו אוכלים מצות? זה מאמר ארוך של הרב יואל בן נון, על זה שהיציאה ממצרים נגמרת רק בכניסה לארץ, ואוכלים חמץ ומצה ביחד, וקורבן תודה, ותהליך, יש לי לזה דרשה ארוכה. זה אוכלים פויקה. שזה למה?
שלא היו ביום העצמאות, הכנסתם גם כן. השפר היה...
קיצור, יש לנו את היכולת, אני חושב, בגלל שאנחנו מודרניים, ובגלל שאנחנו, יש בנו את ניצוץ מאליק שנולד מן הים, קראתם? אה? יופי? ובגלל שאנחנו... מה? משה שמיר.
אבל רב הרי, הנין שלך שיישב ביום העצמאות במקום אחר ולא יעשה קידוש, אז הוא יגיד כאילו, איזו תחושה כזה של וואו, סבא רבא שלי, מתהפך בקבר שלו וכו', כאילו אתה מייצר מנהג שאחרי זה בלגן.
איזה זכות גדולה היא, איזה זכות גדולה היא לייצר מנהג שלא ישמרו אותו. בקיצור, אנחנו נמצאים במקום שבו, אני אומר עכשיו, אני עונה לי עובר עכשיו ברצינות, כלומר, התודעה הפנימית שלנו היא תודעה באמת שאומרת, יש לנו את היכולת לחדש או ליצור, אנחנו מבינים את מה שאנחנו עושים, בסדר? בתוך התא המשפחתי המצומצם שלנו, ומי שאחר כך ינים קהילה, אז גם בתוך קהילה.
אפשר לשאול על סמך
מה? על סמך העובדה שאנחנו חיים את ההלכה, שהיא ההלכה מאפשרת. אני לא אומר כרגע לא לקיים מצוות, אבל ההלכה, איך יראה הרגע של כניסת ליל שבועות בקהילת עיר הצבי? בסדר? אני יכול לומר לך, אני רב שם 6 שנים, השנה הזאת אותי השנה השישית, שיש שם לימוד הורים מובנים קהילתי, לא איזה בית וורד גדול, במקום שיהיה דבר תורה, דפים קהילתיים על השולחן, ובסוף מישהו יאסוף את הדברים. עכשיו, אני לא יודע אם זה יחזיק מעמד, אני לא אף על עצמי, אבל אם זה יחזיק מעמד, יהיו אנשים שזה יהיה מובן מאליו שלהם, שכך אמור לראות שבועות, כי ואלה זה דרשות ארוכות, כי זה חג מתן תורה, וזה תחת האר, וזה כאיש אחד, יהיה וורטים מאוד מאוד יפים, יהיה דרשות גדולות. יש דברים שיכולים להתעצב בידיים שלנו, אנחנו, יובל צודק, אנחנו במובן הזה מודרניים, שאנחנו מבינים שיש לנו כוח לשנות, או לייצר, או לעצב דברים מסוימים.
או לפרק?
או לפרק.
אז איפה...
לא יודע, לא יודע.
שאלה מעניינת. איפה הכל של שאתה שם לבן שקמה בוקר ואומר, אני רוצה לחדש מנהג או להחליף את המנהג של אבות אבותיי במנהג חדש של...
אז אני אומר, אז זה מה שהתחלתי להגיד, אנחנו מצד אחד חיים בתוך העולם המודרני ומבינים שבכוחנו לעשות את זה, בסדר? ומצד שני, אנחנו בנים למסורת, במובן הכי עמוק שלה, שבה המנהג של האבות, אני הולך רגע אחד עם המעריק, לא בשביל להגיד שהתוקף ההלכתי הוא תוקף שהוא בלתי ניתן לשינוי, אבל אנחנו אוהבים ושמחים בזה שאנחנו מקבלים את מסורת אבותינו, כי היא הופכת להיות הגשמקט שלנו. ככה היהודים עושים. אני עושה את מה שעושה הקהילה, אני עושה את מה שעושה מיד, כי זה חלק מהאופי שלי. עכשיו, אנחנו נמצאים בתוך המקום המורכב הזה, אני חושב שזה חלק מהניואנס המאוד מאוד עדין שאנחנו נמצאים בתוכו. אני חושב שלחיות בתוך עולם של או-או בהקשר הזה, זה בעיניי לא אופציה עבורנו. וחלק נקרא לזה, מהאתגר שלנו בתוך העולם של המנהג, הוא בדיוק האתגר הזה, של להיות מסוגלים לזהות את עצמנו עם מנהגי אבותינו, ואני פה קצת קורס את דברים שדיברנו עליהם בהקשר של רפורמים וקונסרבטיבים, לקבל בלי שחצנות ויהירות, מנהגים קדומים, רק כי נראה לנו שהם לא מתאימים או כי עבר זמנם, אלא להיות קצת ענבים ביחס למסורת, ולא רק ביחס להלכה הכתובה, כן, גם אם אני יודע בהלכה שזה לא כתוב, אם ככה עושים, אז ככה עושים. אחרי שהלכתי לרב ויצמן ואמרתי לו, תגיד, הסיפור הזה של לטבול את הלחם במלח, מה זה? אם כבר, תורץ אל המקובלים, סליחה, להלכה צריך שיהיה מלח על השולחן. אוקיי. וצריך שיהיה לחם במלח בלחם, אבל בימינו אומר הרמה, לא צריך, למה? כי אופים את הלחם כבר עם מלח בתוכו, אז אין בעיה. ואם כבר, אז למה רק בשבת? אני מסתכן פה. מישהו תובל את הלחם במלח באמצע השבוע? לא.
אני הרב ישראל
או, וידאו הוכחה מצדיקים. אנחנו לא...
יש מנהג כזה...
זה לא מנהג, זה הקבלה. צריך לטבול לחם במלח 3 פעמים, ודווקא לטבול ולא לפזר, זה להמתיק את הדינים. בסדר. אז שאלתי אותו. אבל הוא אמר לי, קודם כל תעשה מה שאבא שחוסר. עשה לי ככה, קודם כל תעשה מה שאבא שחוסר. עכשיו, אתה רוצה שאני אסביר לך, לחם ומלח, מיתוק הדינים, 3 פעמים, 3 גבורות, זה בסדר, זה מקובל, תעשה. כרגע תעשה מה שאבא שחוסר. זה כאילו היה, זאת התשובה הראשונית. התשובה הזאת כאילו אומרת, וזה דבר שאנחנו כאילו, לפעמים כאנשים צעירים זה קשה, אבל יש משהו מאוד עמוק בתודעה של להיות בתוך הדבר הזה, ולהבין שזה חלק מה... הרב שגר רב השתמש בשנים האחרונות, המילה אפיפה, משהו שאופף אותם. זה אחד, זה ההקשר שלנו, זה אנחנו. א', ב', לצד הדבר הזה, אנחנו מבינים גם שיש משהו במנהג, מכיוון שהוא חלק מהגוון של המצווה, מהאופי של העולם הדתי שלנו, אני אסתכן ואומר, שאוי ואבוי לנו, אם לא יהיה לנו את המנהג שלנו, את הדרך שלנו בעבודת השם, את הדבר שאותו אנחנו עושים, לא דווקא בהקשר משפחתי, גם יכול להיות בהקשר אישי. אתה מקבל על עצמו משהו, אדם מוסיף משהו, אדם מפיע איזשהו נופך, מנגן את זה באופן אחר, עושה איזשהו משהו. אני אומר את זה ככה מאוד 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 בזהירות. על זאת ועוד נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.
תודה רבה. עוד יכול קצת להסביר.
בלי תדפים בבקשה.
אתה חושב כשמה בני מוסר אביך? כי הוא היה אצל הרב עובדיה, אני לא יודעת כמה זה משמעותי, אבל הוא שיחק עם זה קצת.
שמה?
היום אמר מוסר אביך, לפני אני לא תורת אמך.
לא דקתי. בריאות, דווקא מוסר אביך בתורת
אמך. כן, מה החילוק?
אין לי עכשיו איזה בהירות, אבל
עכשיו... לא, המנהג,
כן.
לארטיקים זה ודאי. ודאי, יש גם
את זה. לרב עובדיה, כן. לרב גורן הייתה, בסדר? כחלק מהציונות וצהל, רבן גוריון. לאנשים שמדברים על סנהדרין היום, יש? אני חושב שלא.
משיח. עד היום. יש לי עד היום, שתפת
הבית. הרב עובדיה רצה שכולם... הרב עובדיה רצה שכולם יתיישרו לספרדי. אגב, הוא עשה דבר מדהים. הוא איחד את כל המנהגים הספרדיים תחת המנהג שלו.
יום הבוקר.
זאת אומרת, הרב עובדיה היה כל כך גדול שהווריאנטים של המרוקאים והאלג'יראים והטוניסאים והעיראקים והחלבים הוא כמעט קשטש אותם לגמרי. ועכשיו אחרי שהוא נפטר הם פתאום מרימים ראש אנשים לעצמם, פתאום להגיד לא, אנחנו מרוקאים, אנחנו לא כמו. אבל הוא קשטש מאוד את המנהגים האלו, בתודעה שלו הוא רצה למסמס אותם. ומבחינתו גם את האשכנזים אחר כך, כאילו, לבלוע את הכל. הרב גורן בנוסח אחיד יצר נוסח לא אחיד, הוא קרא לו נוסח אחיד, הוא בסוף הפך אותו לספרד, זה בסוף משהו, זה לא עובד בעולם, באמת באמת בעולם פוסט מודרני שזה בלתי אפשרי במובהק, לא סוגלים כאילו להתפרס לדבר, אפילו רבנים ראשיים יש לנו שניים וגם הם לא מוסכמים.
אנחנו נקרא לפה גם שניים.
זה גם מצוינת.